טוב, שלום.
אני אפשר שאלה כאלה. הרב יוסי לא נמצא פה, אתה יודע למה?
הוא לא מרגיש לו.
אז זה לא מילואים או משהו בפיר. כל מה שקשור להצטיות ובזרקות, דרכיכה?
לא, לא סיכמנו משהו. לא נראה לי זה ברמה, כאילו... משהו נקודתי יותר, כאילו, דרכו עקרוני. והודעות.
הרב שייך לבקר אותו?
לא נראה לי. לא נראה לי שזה...
מחר אתה מבקר אותו.
לא, מחר אתם באים אליי. טוב, תחשבו להודעה, מה שלמה. נראה לי כבר הוא גם מתחיל רגש יותר טוב, ככה הבנתי. בעזרת השם. טוב. היום רציתי שנעסוק בעניין התשובה שהרב כותב, שזה רצה לעסוק בו בלי הפסקה. ולנסות להתבונן בו קצת בהקשר של ארץ ישראל, באמת מה התחדש בעניין התשובה בארץ ישראל. האם כל תהליך התשובה, מצוות התשובה, התהליך של התשובה בארץ ישראל הוא שונה, ובמה הוא שונה מאותו תהליך שקורה בחוץ לארץ. אז נתחיל מאיגרת מפורסמת, איגרת התשובה.
איגרת השח.
שח, כן. הדבר איגרת התשובה. גדולה מאוד היא תשוקתי לזכות להכינה לסדרה כראוי. אבל לפי ערך גדולת העניין, כן רבו המניעות. כן, סוד ידוע שככל שדבר הוא יותר גדול, יש לו מניעות יותר גדולות. מכאן, כשאנחנו מרגישים שיש מניעות גדולות למשהו, כנראה יש דבר מאוד גדול. בייחוד קשתה עליי מאוד ההסברה והכיוון על השערה, עד כמה להנמיך רזי עולם, והכנו הגבול של המחסה העתיק. כן, כשעוסקים בנושא התשובה, זה... נושא ברומו של עולם. הרב אומר, מצד אחד אני רוצה לבאר אותו, כמה שיותר שהדבר הזה יהיה מבואר בעם ישראל. אז איפה עובר הגבול, מה מותר לגלות, ומה עדיין יש את למחסה העתיק, שזה פנימיות תורה שצריך לשמור אותה נסתרת. אחד הדברים שקשים לי, אומר הרב, לקלוע לחוט השערה, באמת איפה עובר הגבול, כמה לגלות, כי צריך לגלות כדי שיהיה את הביטחון בכוח של התשובה, והבנת התהליך של התשובה מצד אחד, מצד שני, בכל זאת יש דברים שהם פנימיים וצריך לשמור אותם מחוסים. אל השם ויאר לנו בדרכו דרך הקודש. ביסוד הכל צריכה לבוא הסברה כללית של ביטחון התשובה. ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. ולכוון עם זה לבערך שמחת אמת זאת ונועם זיו קודש זה איננו מפר יראה חלילה, ואיננו מגרע כחוט השערה מכל ההתערות הנפשית הנקנית בנפש מכל מיני ציורים של עירת התא. עד רבה, עוד הוא מרבה את הכוח התמציתי של הזהירות והזריזות הנשמתית. ואת אני צריך להסביר, קודם כל, את הביטחון בתשובה. כמה, איזה ביטחון צריך להיות לנו בכוח הזה של התשובה. ואיזה שלווה ושמחה מתלווה למי שעוסק בקראוי, בעמקות ובגדלות בנושא הזה של התשובה. ביחד עם זה גם להסביר שזה לא גורם לטשטש את היראה. דיברנו על זה אתמול קצת בשיעור בצד החג, שהשמחה האמיתית היא לא מקטינה את היראה. אלא יכול להיות כזה דבר שאדם יש לו שמחה ושלווה פנימית בתהליך שהוא עובר, וביחד עם זה יש לו יראה או שהוא ירא מלאכתו. זה לא שמחת שלו ללוט כזאת שאומרת יאללה לא קורה כלום, הכל בסדר. ולא נורא שחטאת, לא. זה כואב שחטאת. ואנחנו לא רוצים את החטא, וביחד עם זה, יש לנו שמחה ושלווה בתהליך של התשובה. זה לא סותר אחד השני. ועם זאת, הגדולה העליונה של בעיקות חסד אור קדמון ממלאת את כל חדרי הנשמה ביטחה עצומה, עד שבגבורה נאמנה ובכל מלוא הנשמה יוצאת שירת קודש מקורית, האומרת בהדר וחיים מלאים, הסולח לכל אבונייך, הרופא לכל תחלואייך, העוגל משחת חייך, המטרחי, חסד ורחמים, המסביע בטוב ודיח, תתחדש כנשר נעורייך, והביטחון הולך ומתגבר, והשמחה והצלה וזיו הדנים הולך ומתרבה, עד שהנשמה מתחילה להרגיש בהרגשה זקה פנימית ועדינה, איך כל הזדונות לכל מדרגותיהם, קל וחומר השגגות לכל מיניהן, מתהפכים לזכויות גמורות, ורכוש גדול ואושר רב מתגלה מתוך אוצרות חושך. זאת אומרת שדווקא הנפילות והקשיים והחטאים שאדם עבר, ולאט לאט כשהוא מרגיש שחוזרת אליו הגבורה הנשמתית והביטחון הפנימי, הם נהפכים לזכויות, והחיים שלו מתחילים ללכת ולהעיר. אז הביטחון הזה שהרב מדבר עליו, מה המגמה שלי באיגרת התשובה? להראות כמה התשובה, איזה אור גדול זה התשובה, איזה עוצמות זה נותן לנפש, איזה גבורה זה נותן, איזה שמחה זה נותן, שזה לא סותר את היראה מצד אחד, מהפחד לחטוא, מהיראה מהחטא, ומצד שני זה באמת נוסך כוחות עצומים בתוך הנשמה, שאיתם אנחנו אחר כך יכולים לבוא ובאמת להפוך את כל החיים לאט לאט, שילכו על דרך הנכונה. כן. כי במבט הפשוט, המבט השטחי יותר, אם אתה, ככל שאתה יותר בשמחה ויותר בשלווה, אז אתה פחות מפחד מלחתו. בסדר, גם אם מישהו חוטא, בסדר, יש תשובה, והשם אוהב אותך, ובפנים אתה טהור, למרות שחטאת וכו'. זה אמירות שכשאם לא שומעים אותן בצורה נכונה, אתה תגיד, בסדר, אם התשובה כל כך בטוחה, ויש כאלה עוצמות בפנים, ואדם טהור אפילו שהוא חטא, אז אולי זה לא כל כך נורא לחתו. במבט השטחי. אומר הרב, במבט העמוק זה לא סותר. ואדרבה, אני רוצה להסביר למה זה לא סותר, ולמה בצד השני, מי שלא יהיה עם הביטחון הזה, יהיה חסר לו עוצמות בכל התהליך של התיקון.
אה,
הביטחון? לא. הביטחון, הביטחון וכוחות הגבורה זה הצד השני, זה כאילו הצד שמאמין, מאמין בכוחות שלי, למרות שחטאתי. החטא הוא יוצר איזשהו ייאוש, כן? היראת חטא, כשהיא רק יראת אתה, שפחד מהעונש, או כן, או הרגשה כמה אני גרוע, היא לאט לאט מתחיל לחלחל איזה ייאוש בנפש, שהוא גורם לנו חוסר אמונה בחוד שלנו לתקן, ומילא להיות שקועים בתוך החטא. והרב אומר, אני רוצה, עיקר המגמה שלי באיגרת התשובה, שאחרי זה קראו להורות התשובה, זה לתת לכם, לתת לנו את הביטחון הזה, שלא אין כזה דבר. אין כזה דבר שחטאת ולכן אתה גרוע ואתה... בסדר, זה לא טוב שחטאת, זה לא שאנחנו באים לטשטש את זה. אנחנו לא באים לפגום בהיראה הזאת מאחת. אבל אנחנו רוצים לחזק את הביטחון הזה בעוצמות שיש לנו, ובתארה הפנימית שיש לנו, ובגבורת הנפש שיש לנו. ומתוכה לאט לאט לתקן עד כדי כך שנצליח לראות אפילו איך הנפילות ואיך החטאים שהיו לנו הם מתחברים למהלך הרבה יותר גדול ויותר כללי, שזדונות נהפכים לזכויות, כל וכל מה ששלגות נהפכות לזכויות. זה בעצם מה שהרב פה נותן את הכיוון, מה הוא רוצה לעשות באורות התשובה. ברכוש, כן. הדעה מתעלת לרומי עוז של עולם עליון, עולם שורשי עבוד בצורתם האצילית, בנמם העליון. טוב, וכולי וכולי. אני קצת מדלג. כל אלה הדברים לפרטיהם, עד כדי להביאם עד מקום המעשה, להתאימם לכל המדרגות כולן, להעלות כל בחינה של נפילה של כל אחד מישראל, עם חביב, עם קדוש, מכל מקום שהוא, מכל עומק עומקים של תחתיות ארץ, בין במעשה, בין בדעת, עד הקצה האחרון לאור החיים, בין אם זה נפילות במעשה, בחטאים חמורים, בין אם זה נפילות בתפיסות חמורות, המגמה שלנו להרים את כולם, את כל עם ישראל, עם ישראל זה עם חביב, עם קדוש, אנחנו רוצים להפסיק לחיות בתוך הייאוש הזה ובתוך הריחוק הזה, רוצים להתרומם כולנו ביחד כלפי מעלה. זאת המגמה. ודווקא להובילם בשמחות וגיל, זה אמור להיות תהליך, כתוב כי בשמחה תצאו. התהליך של התשובה אמור להיות מלא בשמחה, לא בדכדוך ובדיכאון. בלא שום דרך עוצב וברוח עז וגבורת רעם, במסילות קודש תלולות ומסוכלות. בכוח התגלות ניצוצי אורות של יום גאולה המתגלה לנו בכל עת בארץ החיים על ידי קץ המגולה של הרי ישראל הנאבדים ונזרעים הנושאים פרי וענף לעם השם אשר דרשו. הרב אומר אנחנו צריכים להיות מלאים בשמחה בתהליך הזה של התשובה. בכוח התגלות ניצוצי אורות של יום גאולה מתגלה לנו בכל עת בארץ החיים. אנחנו מתגלה בארץ ישראל כל בדור שלנו, אומר הרב, אצלנו זה כבר עוד הרבה יותר, גילוי כבר הרבה יותר גדול שאנחנו זכינו לו, שהרב עוד לא היה בגילוי שאנחנו זוכים לו. עוצמות אדירות של אור אלוקי שהולך וגואל את עם ישראל, שהוא אמור ללוות אותנו גם לתהליך התשובה שלנו. לברר כל אלה באופן מספיק צריך זמן הגון ופנוי, כדי לסלק את כל יתדות הדרכים, להוציא את האור הגנוז בכל המחשכים הפרטיים, שעדיין אינני מוצא לעת עתה את היכולת לזה. ואז המשפט המפורסם שהרבה מצטטים אותו, ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקת תשובה בזמן הזה, ולדברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, הוא ינסה לכתוב חידושים במושג התשובה, אבל זה יהיה מנותק מכל תהליך הגאולה, לא יסתכל על כל האור הגדול שזורח על עם ישראל בארץ ישראל בדור שלנו, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת, כי כל זמן מאיר בתכונתו. גם הרב דיבר על תשובה פרטית, אבל מתוך האור הכללי. גם המבט על התשובה הפרטית הוא אמור להיות מושפע מהאור של הגאולה הכללית. בסדר? כי להביט על הפרט מתוך הכלל זה משהו אחר. אז המשפט המפורסם שהרב אומר, כי כל זמן מאיר בתכונתו, זאת אומרת, יש הערה של זמנים גם, ואתה צריך להקשיב להערה הזאת, להיות מואר ממנה, ואתה לא יכול עכשיו לעסוק במשהו כשאתה מנותק מכל התקופה שמסביב. כל זמן מאיר בתכונתו. אז גם מושג התשובה, שהוא מושג כל כך יסודי בתורת הרב זצ"ל, אחד המושגים שהרב מעיד על עצמו, שהוא כל הזמן חוזר על המושג הזה, רואים את זה בכתבים שלא רק באורות התשובה, כל הדיבור של הרב היה סביב התשובה. התשובה הפרטית, התשובה של אומה לארצה, התשובה של הנבואה, של רוח הקודש, התשובה של האור האלוקי שמאיר במציאות, התחייה של הקודש, של כאילו כל עסק בתשובה ובתחייה, בכל מיני מישורים. זה דבר שאי אפשר לעסוק בו בלי להסתכל על האור של הגאולה שזה אורח על עם ישראל בארץ ישראל. כן, הצעת השם אשר יעץ לאחל אור גאולה מעולפת במתמוני מסתרים. זה אור גאולה שהיא מסותרת בהרבה דברים, אבל זה אור של גאולה כמו שאנו רואים בעינינו, מוקפת בהמון נגעים של עניי הדת סובלי חלאים רוחניים וכולי. טוב, כן, ודאי לא אלו כל חשבונות עולים בלב אדם שמחשבותיו אבן נגד הצעת השם העליונה שדיבר טוב על ישראל לכונן אור גאולה ודרך חיים לשאר עמו, עתידים להיות כולם שווי פשע, וכל חולשת נפש, פחדנות, רפיון רוח, מוגת לבב, כליל יחלוף, ורוח מעודד ממלא חיי ישע ועונג השם בגודל לבב ורוחב דעה וגיון עוז ייקח את מקומו בכל לבבות הניגשים אל השם בהר הקודש, להצמיח פדות בהכשרת החיים לאומץ אלוהי המבשר צוואריו של יצירת נפשות מוכנות לעבודת גאולה וישועה אמת הלכות מחי אל חי בגבורות ישע ימין עליון וכו' וכו'. טוב, אז הרב, יש עוד הרבה מה להעמיק פה בדברים, אבל הרוח הכללית שהרב הוא אומר לנו, קודם כל שהוא אומר, אני רוצה לדבר על האור שבתשובה, על הביטחון שבתשובה, על השמחה שבכל התהליך של התשובה, זה דבר שהוא חיה, אי אפשר לדבר עליו, בלי שגם רואים איך כל האור של הגאולה, שמאיר בארץ ישראל, על עם ישראל בדור שלנו, שהוא מאיר גם את התהליך הזה. בסדר? אז זה קודם כל הרקע של הדברים, שמשם אנחנו רוצים להיכנס, וקצת לחדד כמה נקודות בכוח הזה של התשובה בארץ ישראל. מובא בספר תולדות יצחק, זה חסידות, זה חתן בנו של רב לוי יצחק מברדיצ'ב, אז הוא כותב, וישבת בה, שנאמר על ארץ ישראל, ישבת לשון תשובה. גם ישיבה, ישבת לשון תשובה. יבואר על פי מאמר חז"ל בכתובות, כל ההולך דל אדמות בארץ ישראל, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. איך הקסם הזה? בבית המשמע, שדם גם עשה חטאים, הלך דל אדמות בארץ ישראל, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. לכן אומרים שכל פעם כשאדם הולך דל אדמות חדשות בארץ ישראל, הגיע לזה מקום חדש, שיערר בתשובה. כי יש פה כוח של תשובה. לארץ ישראל יש כוח של תשובה. וקשה, וכי נותנים עולם הבא למי שלא שב בתשובה, איך יכול להיות עולם הבא בלי תשובה? אבל האמת, דהיינה ארץ ישראל, מחמת שהוא מקום השראית הקדושה, לכן ההולך בשם דל אדמות, זוכה להתעורר בתשובה. ועל ידי זה הוא עושה באמת תשובה שלמה. הוא מובטח לו בוודאי שהוא בן עולם הבא. זהו, וישבת בה, שתזכה לעשות שם תשובה שלמה, להשיב כל הדברים לשורשם, אמן כן ירצו. כן, ראה. אבל על השוב פה הוא נדרש מהמילה וישבת, מהישיבה. עצם הישיבה בארץ ישראל היא כבר יניקה, יש לי יניקה מכוחה של ארץ ישראל. אבל מה שחזל אומרים, כל ההולך דל אדמות, כי כל דל אדמות שאתה הולך, אתה כאילו עכשיו מתחבר לעוד בחינה של ארץ ישראל, ולעוד בחינה. לכן דל אדמות חדשות, זאת אומרת, עצם יש, גם אם אדם ישב במקום אחד כל החיים בארץ ישראל, זה כבר הוא זוכה לכוח של תשובה. אבל לא יודעת אם הוא זוכה להיות עוד דלת דמות, ועוד דלת דמות, כל דלת דמות, כמו שציצית, כל דלת דמות שאדם הולך לציצית, זה כאילו עוד מצווה, כי זה כאילו מקום חדש, יש פה עוד התחדשות. וגם, אז גם פה בארץ ישראל אתה יונק, גם מרגישים את זה, אדם נמצא במקום אחד, אדם, לא יודע, עכשיו היינו בירושלים, אתה מרגיש פה אווירה אחרת. אתה נזכה לחברון, נזכה לחברון, גם שם נזכה את זה. אבל כשאדם עובר, בסדר? אז כשאדם, זה באותו עיר, והלכת דלת דמות, אתה פחות מרגיש את זה, כן? כי אתה עדיין באותו סביבה וכו', אבל באמת זה ככה. הלכת ברחוב חדש, שעוד לא היית בנוף הגליל, אתה דורך על רחוב חדש, או אם תיכנס עם האוטובוס דרך נצרת, גם כן, זה דלת דמות בארץ ישראל, אז אתה זוכה להערה חדשה עכשיו. בסדר? מה? ברור, תמיד יש מדרגות, ירושלים זה משהו מיוחד, גם בתוך ארץ ישראל יש מדרגות, דיברנו על זה, אבל בכל מקרה, כל דל אדמות בארץ ישראל יש להם כוח של תשובה, זה מה שאומר פה התולדות יצחק, כן.
אני חושבת הרב, אני חושבת שאלה ישירה, באמת מרגישים את זה? כאילו כשאומרים, מקומות כמו נגיד חברון וכאלה, אני מניח שיש שם איזה, לא יודע איך להגיד את זה, קטנתי להגדיר מושגים כמו שכינה או משהו, אבל כן אפשר להרגיש שם דברים, אבל מקומות כמו, לא יודע, אני הולך עכשיו לנגיד מעלה לבונה, זה יישוב לידינו, שפתאום כן. הייתי באזור שם שפתאום לא כן. הכרתי שם אף פעם. פתאום עכשיו נגיד, וואי, נגיד שאתה כל כן. התשובה.
אז התשובה, תארתם משמע, אני לא מרגיש את זה. אני גם מרגיש, כמו שאתה אומר, שאתה נכנס למקום מאווירה אחרת, אז יותר מכוח האווירה אתה מרגיש פה משהו מיוחד. אבל כשאתה הולך באיזה רחוב, אם יוצא לי להיכנס פה לאיזה רחוב בנצרת שעוד לא הייתי בו, יש כמה רחובות כאלה, אז אני לא מרגיש איזו התרגשות גדולה. אבל בסדר, אבל א', אנשים גדולים אני מאמין שמרגישים. הרב קוק סיפר ש... עוד רגע, זה הנקודה, אבל אני חושב שאנשים גדולים מרגישים. הרב קוק סיפר, כשהרב קוק היה פעם בשוויץ, ואז ככה בין הלוויה, הוא היה צריך בגלל מבחינה רפואית, נשום אוויר ככה של ערים גבוהים, ואז הוא ככה נהנח ככה, ואז הבן לבא שלו, מי שהיה איתו, לא זוכר מי זה היה, אז הוא אמר לו, תראה איזה נוף, איזה ערים. הרב אמר, אבל הם לא מדברים, הערים של ארץ ישראל מדברים אליי, והערים האלה לא מדברים. אז אני לא יודע מה הרב הרגיש כשהוא הלך בערים של ארץ ישראל, מעריך שהרגיש יותר התרגש ממה שאנחנו הקטנים מרגישים. הוא גם מעיד על עצמו שהוא הרגיש את האוויר עד ארץ ישראל וכו'. אבל אני אומר, קדושה זה לא קשור למה שמרגישים. אדם שהוא יתרומם למדרגות גבוהות, הוא יכול יותר להיות, לפתח הרגשה עדינה לקדושה. אבל הקדושה עצמה היא לא תלויה בהרגשות שלנו. וידיעה, שאנחנו צריכים לדעת אותה, שארץ ישראל יש לה כוח לתשובה, ולכן כל מקום חדש שאנחנו בארץ ישראל, אנחנו זוכים ליניקת חיים חדשה, שהיא קשורה לעניין הזה של תשובה. ולכן, מבחינתנו, הנפקמינה היא לא מה אנחנו מרגישים, אלא תערר בתשובה, תרצה לה... לתקן את הדרכים שלך וכוחה של ארץ ישראל לסייע לך בדבר הזה. בסדר, זה בעצם מה שאני אמר.
ועל הסוף נרגיש.
בעזרת השם, ככל שנתרומם נרגיש יותר, זה כנראה, אבל זה צריך לשאול אנשים גדולים. כן.
כבר
אתה לא תצטרך
מופרש את מדובר פה עניין של תשובה.
נכון.
אנחנו אומרים מהפשט של הכתובות, אני לא יודע מה הכל. אדם שואלך 400, לא קשור מה עושה, לא אומרים מה עושה, זוכר
עולם הבא. נכון.
הוא מפרש את זה מצד של תשובה, לא מחייב
עניין של תשובה. הוא מפרש את זה שהוא מתעורר בתשובה, אבל פשט הגמרא, כנראה שיש שם כוח שהוא... כנראה כשאדם עכשיו הולך לאדמות בארץ ישראל, הוא זוכה לאיזשהו סוג של קדושה. למה הוא בן עולם הבא? כלומר, עם כל החטאים, כנראה שיש שם איזה משהו שלמרות החטאים, זה קורה שם משהו.
גם לי הוא, גם אם הוא לא חושב עכשיו על שום דבר, שהוא לא חושב...
נכון, הוא לקח את זה כבר למול המודעות. אתה אומר, פשט הגמרא גם בלי המודעות, נכון? אז, אבל נגיד אנחנו, שאם ננסה למצע בין הדברים, שגם אם אין לו מודעות, כמו שפשט הגמרא לכאורה, כנראה שקורה, יש שם איזה הערה שהיא משפיעה גם לתשובה. זאת אומרת, אולי לא ברובד המודע, אבל ברובד פנימי יותר, מה זה תשובה בכלל? זה קשור לך למצב
ש...
התשובה היא, נכון, יש איזה... בחטא האדם הוא התנתק במשהו מהמקור האלוקי שלו, והתשובה הוא חוזר, אז ודאי שהרבה תלוי במודעות, אבל גם יש הרבה פסקאות ברות התשובה, שהרב אומר שיש צדדים גם שלא תלויים במודעות, כאילו שהתשובה היא מהירה לנו מצד עצמה, כמו איזה שמש ששולחת קרני אור והיא מהירה לנו. אז יש גם איזה תהליך שהוא יותר פנימי מעולם המודע שלנו, שהוא חלק ממנו, זה כוחה של ארץ ישראל. זה לא הדבר היחיד. גם הנשמה שלנו פועלת, וגם אדם חוץ לארץ יש תהליך של תשובה. אבל בארץ ישראל יש איזו הערה מיוחדת בהקשר הזה של תשובה, שהיא חודרת לנו פנימה, והיא משיבה אותנו, ובזכות זה אפשר לזכות לעולם הבא.
אתה תסתכל לפה, מה לפני ואחרי, אחרי רבי אליעזר, כאילו אלעזר, כאילו שבחוץ לארץ
אינם חיים. כן.
קשה להם שהם לא בתשובה.
אז עוד מעט, נכון, אז עוד מעט נראה עוד מימרות שם שבציץ אליעזר הוא נכנס לזה. בואו נתקדם באמת, כי יש לנו עוד הרבה מה להספיק, בסדר? אז אם זה לא ישיר, אז בואו נתקדם. טוב. אחד הנושאים שלפעמים הכי קשה לנו לחזור להם בתשובה, בטח בגיל הזה, זה הנושא של פגם הברית. שאחד הדברים שמייאשים ומפילים, ואז הרב יהושע שפירא כתב את הספר השבעים פצולות, ועוד הרבה עסקו בו, ותמיד כשמדברים על זה, זה זמן להזמין, שמי שרוצה לדבר באופן אישי מוזמן לגשת, בסדר? אבל אחד הדברים, וחלק ממה שמקשה, זה גם ממרות של חז"ל. באגר דקלה, הבני שכר, הוא מביא מהזוהר הקדוש, שכתוב בזוהר הקדוש, על פגם הברית, חס ושלום, כן, אינו מועיל לו תשובה. ככה כתוב. אתה שומע את זה, את הזוהר הקדוש. אתה אומר, זהו, קלו כל הקיצין, מה אני אעשה? כאילו, אני אבוד.
אתה יכול לעזור
סליחה? הוא מביא מהזוהר הקדוש שכתוב שעל פגם הברית אין לא מועיל תשובה. שמיים רק כזאת בזוהר הקדוש, שהיא מאוד מפחידה. אז הוא אומר, יקשו כל המחברים, הלא כלל בידינו, אין לך דבר שעומד בפני התשובה. זה טב רק זיזין דה פרזלה, שכוח התשובה לשבור אפילו דלתות מברזל. אז איך אתה אומר שיש משהו שלא מועיל תשובה? זהו, יישת אותם, אז מי שנפל בזה, זהו, אין לו מה? ברור שזה לא הכוונה. אז מה כן? כתב בראשית חוכמה, את תשובת אתה אינה מועלת. אבל מועיל איזה תשובה אילה. טוב, מה זה תשובת אתה, מה זה תשובה אילה? אנחנו עוד לא יודעים.
מי זה בראשית אבל... חוכמה?
מה זה?
מי זה בראשית חוכמה?
אני לא זוכר, לא יודע. ראשית חוכמה, כן, כתב בראשית חוכמה, ספר שנקרא ראשית חוכמה, לא זוכר.
מזה אפשר להבין גם שלשאר הדברים כן מועילה תשובת אתה.
נכון, יש דברים שמועילה, גם בהם כמובן שתשובה העילה היא יותר עליונה ויוצר תהליך יותר שלם, אבל בחטא הזה אנחנו חייבים תשובה העילה. יפה, מה ההבדל? אז לפני מה ההבדל, קודם כל זה מרגיע אותנו, שגם כשקוראים את הזוהר הקדוש הזה, זה אומר שאין הכוונה של המועיל תשובה, הוא דיבר על תשובת אתה. ויש תשובה עליונה שזה כן מועיל.
תתא?
תתא זה תחתונה, אבל עליונה כן מועיל. אני אגיד בשתי מילים, רק כדי שתהיה תשובה על העניין הזה, אבל אני רוצה שנמשיך הלאה לדברים שעוסקים בדבר הזה, בסדר? אבל אני כן יענה רגע בהסבר פשוט. שמעתי מהרב שרה שוב הכהן, זכר צדיק לברכה, בן של הרב הנזיר, בירנו פעם שיעור הזה, והוא הגדיר, ויש גם ביטוי, אפשר לראות את זה בדברי הרב זצ"ל, באורות התשובה, תשובת אתה זה תשובה מהירה, ומובא בחסידות ובתניה ובעוד, ותשובה עילה זה תשובה מאהבה. נגיד את זה ממש בשתי מילים, אבל זה לא מה שאני רוצה שנתמקד בו, אני רוצה שנגיע לעניין של ארץ ישראל בדבר הזה, איך היא קשורה לתשובה עילה, אבל זה חשוב גם להמשך. תשובה מהירה, מה זה אומר תשובה מהירה? בטח אם מדבר על עירת העונש שהיא נמוכה, יש עירת חטא שהיא כבר כן יותר קשורה לתשובה העליונה.
זה לא דווקא מעלה.
עירת העונש, בדיוק, אני לא מצטער על החטא. רק כואב לי המחיר שאני אמור לשלם על החטא. אם הייתי יכול להמשיך לחטוא בלי לשלם מחיר, יכול להיות שזה היה נחמד.
נכנס.
מה אבל אם אתה רוממות?
לכן אמרתי, תשובת אתה, עירת העונש דיברתי. עירת הרוממות ועירת החטא, הן שייכות כבר יותר קרובות לתשובה עילה. יותר קרובות כבר לתשובה מאהבה. בסדר? אבל עירת העונש, זה אומר, אני לא באמת מתנתק מבפנים מהחטא, רק מה? כואב לי המחירים. לכן היא לא מתקנת בצורה שלמה. לכן הכוח שלה להפוך זדונות רק לשגגות ולא לזכויות, כמו שהגמרא אומרת. אבל תשובה עילה, זה תשובה שמאהבה. מה זה תשובה עילה? אני חוזר בתשובה לא כי כואב לי המחיר. אפילו כבר לא אכפת לי מהעונש. כואב לי זה שציירתי את הקדוש ברוך הוא. כואב לי שאני חי בצורה לא נכונה. שאני יכול לחיות, שיש לי נשמה כל כך גדולה, שיכולה להעיר אורות כל כך גדולים, ואני משליך אותה באפר ובבוט. זה מה שכואב לי. העונש זה כבר הפינץ, זה כבר הדברים הקטנים, כאילו, לא שנעים למישהו לקבל עונש, אבל כאילו זה לא מה שמעניין אותי כרגע. הרבה יותר כואב לי, זה כמו הילד שהוא עשה איזה משהו לא בסדר, ועכשיו האבא שלו מעניש אותו, והילד כואב לעונש, והאבא אומר, עזוב, כאילו, מה כואב לך? זה שנתת לך לשחק במחשב? אני רוצה שיחב לך מהמצב שאתה נמצא בו, זה מה שרוצה שיחב לך. אבל אם הוא הגיע לשם, שכואב לו המצב שהוא נמצא בו, מי שם התחיל התשובה אילה. עד אז היינו בתשובת התא, ברגע שכואב לו הנקודה, כואב לו איפה הנשמה שלו נמצאת, בדיוק, אז התעוררות פנימית. זו תשובה אליה, ולכן זה לא נותן הפכים לזכויות. כי אם הוא הצליח להתרומם, אז מה אנחנו, מה קורה? דווקא המקום הנמוך שהוא נפל אליו, הוביל אותו עכשיו לחזור לפנימיות שלו ולהתרומם לקדוש ברוך הוא. אז הזדונות עצמם הפכו להיות זכויות, אם הוא יגיע למקום הזה. בסדר? אז תשובה אליה יכולה לתקן גם את הפגם הזה, זה מה שאומר לנו. עכשיו מפה נתקדם הלאה ונראה במה זה בא לידי ביטוי, אבל כן.
למה זה המקום גם מבורך?
זה פגם מאוד חמור. בסדר? למה, עוד מעט גם נראה למה החומרה שלו, אבל לפני שנראה את הדברים, קודם כל אנחנו מרגישים כמה שזה פגם שהוא מאוד קשה ל... הוא יש לו את העוצמות הכי גדולות, במה, חוץ מיצר עד העבודה זרה, שהיום אנחנו לא מכירים אותו, כי הוא עדיין קלו, זה היצר השני במעלתו אחרי יצר עד עבודה זרה, ולכן הוא קודם כל מאוד מאוד קשה להשתחרר ממנו. הוא פגם כזה שהוא... גם העוצמות שלו וההנאה שקיימת בו ועוד כל מיני דברים מסביב גורמים שיהיה מאוד מאוד קשה להשתחרר ממנו. האדם הולך ושוקע בו והוא מרגיש שזה זר שאני לא יכול לצאת ממנו. שזה דמיון, אבל ככה הוא מרגיש. וזה בהסבר היותר תודעתי. אבל בהסבר היותר פנימי, זה מה שאנחנו כבר מגיעים פה הלאה, לתניה ועוד, אומר בעל התניה, הוא כותב, מביאים שלא נקרא את הכל, בסדר, אני אשאיר לכם לקרוא, אבל תראו את המודגש השני. אחרי זה נחזור לראשון. לפי שפגם הברית בהוצאת זרה לבטלה, ואין צריך לומר בעריות, שזה עוד יותר חמור, אפשר איסורי ביאה, דאורייתא או דרבנן, פוגם במוח, לכן תיקונו יתעסק באורייתא דמחוכמה נפקא. אני אסביר רגע. כתוב בספרים הקדושים שה... הפגם הזה הוא מגיע עד ל... אנחנו מכירים שיש מושג של מוחין ויש מושג של כוחות הנפש היותר נמוכים, גם בספירות, נכון? יש את הספירות העליונות ויש את הספירות היותר תחתונות. הפגם הזה הוא מגיע עד למוחין, ככה כתוב בספרים. לכן תשובה רגילה לא מועילה בשבילו. יש חטאים אחרים שפוגעים במקום יותר נמוך בנפש, אז תשובה רגילה מספיקה כדי לתקן. אבל פה זה בגלל... דרך אגב, גם מבחינה פיזיולוגית, היצירת הזרע היא קשורה למוח ולהרהור. חז"ל אומרים שאין קישוי בלא דעת. בסדר? גם פיזיולוגית, ההרהורים, המחשבות, הן יוצרות את התרבות הזרע, גם כן באדם, בסדר? של האיש. אז זה קשור ממש למוח. יש איזשהו קשר, גם פיזיולוגי וגם פנימי, בין המוח ל... אז אנחנו מבינים שזה... הפגם הוא בנקודה עליונה. כי זה מגיע מהמוח, אז הפגם, לכן תשובה רגילה לא מספיקה. אומר בעל התניא, אז מה העצה? דיברנו על תשובה אילה. מה העצה של בעל התניא לתשובה אילה? איך מגיעים אליה? לימוד תורה. כי לימוד תורה הוא גם כן פועל במוח. אז העצה של בעל התניא, שתעסוק בתורה, ועוד יותר, ככל שתעסוק יותר בצדדים הפנימיים של התורה, העליונים יותר של התורה, ונחבר למה שדיברנו קודם על תשובה מהווה, כשאדם עוסק בתורה בצורה פנימית ועמוקה, מה שהרב בעצם רוצה לעשות באורות התשובה, כמו שראינו קודם, לקחת אורות גדולים ועמוקים, הוא אומר, אני עוד מתלבט כמה לגלות וכמה לא, אבל האורות האלה חייבים לגלות אותם כדי שיהיה לנו את האמונה הזאת בתשובה. אז כשהאורות האלה מתגלים, אז אדם עכשיו הוא רוצה מבפנים לחזור בתשובה. מאיפה התעורר לרצון הפנימי לחזור בתשובה? כי זה יגיע ממקום מאוד עליון. ממקום ששם הנשמה שלו מחוברת למעלה עוד מעל החטאים, והוא רוצה לחזור לשם. אז כשהוא מגיע למקום הזה, אומר בעל התניא, אפשר לתקן את כל החטאים. גם את החטאים האלה שכאילו המקור שלהם הם פגם במקום מאוד עליון, כמו שהיינו עכשיו בספירת העומר, נכון? שיש את הממתת שערי תאומה. אז אפילו השער הכי עליון, יש מעליו את שער ה-50 ששם התאומה לא מגיעה, ומשם אפשר לתקן את הכל. בסדר? אז זה העצה של בעל התניא. שהחטא הזה, מדבר ספציפית על החטא הזה שהוא מתואר כחטא שקשה לתקן אותו, העצה לימוד תורה, ולא סתם תורה, אלא תורה עליונה, כן, וככה האדם זוכה לתקן גם את הדברים האלה.
אפשר שנייה?
כן.
ומה אם זה מגיע למצב שמאוד איכשהו מרגיש כבר, שהוא מגדיר את עצמו, לא משהו לא צריך, אבל הוא מגדיר את עצמו בתור שפל ומי אני וכל זה, שבכלל אני מי אני שאני ראוי אחרי דבר כזה ללמוד תורה. מה אם הוא מרגיש ככה, אז איך הוא דווקא בוחר לעשות בתורה?
קודם כל, שיגיד לו, כשמגיע המחשבה הזאת, שיגיד לו שלום יצר הרע, לא רוצה להקשיב לך. אין כזה דבר. דברי תורה לא מקבלים תומה. ואפילו להלכה, אפילו למרות שתקנו בעל קרי שיתבול, אז להלכה זה לא ככה. זאת אומרת, זה מידת חסידות טובה. אבל להלכה אדם יכול ללמוד תורה, שום דבר לא מעכב את אדם ללמוד תורה, אלא אם כן מקומות המתונפים, ששם זה לא ראוי ללמוד שם תורה, אבל מצד עצמו אין שום מדרגה שאדם נמצא בה שיכול להגיד אני לא ראוי ללמוד תורה. אדרבה, תלמד תורה, והתורה מהאור שבה מחזירה למוטב, וזה יורה לך את הרצון להתקדש, כי איך יכול להיות שיש תורה כל כך גדולה, ויש תורה כל כך גדולה, ואני עושה דברים שהם לא טובים. זה יורר אותך, ואחרי זה, בסדר, לאט לאט צריך לראות איך מתקנים, אבל זה רק מחשבה של יצר הרע, לא שום דבר.
מה זה כאילו בתור הגדרה, כאילו הוא מנסה לייש אותך עוד יותר למטה?
כן. מובה, בהרבה, תראה, ברבי נחמן בהרבה מקומות, ובעוד בחסידות, שהיצר הרע הוא יותר שמח מהחטא עצמו, הוא שמח בעצב שמגיע לנו אחרי החטא. כי זה, הוא, העצבות שאחרי החטא מפילה אותנו יותר קשה מאשר החטא עצמו. אדם חטא, כואב שהוא חטא, ובסדר חטא, זה תקום. אבל מה קורה? מה מתחיל לקרות? איזה תהליך מתחיל? אם חטאתי, אז בדיוק, יש לי ייאוש, לעצבות, לדכדוך. ואז אני רק נכנס לשוקע עוד יותר, ואז אין לי כוח לזה, ומי אני בכלל? אז צריך את זה לשים בצד. לא ממקום, עוד פעם, כמו שהרב אמר, זה לא ממקום שלא אכפת לי שחטאתי. בסדר? יאללה, הכל בסדר. לא ממקום כזה. חטאתי וזה כואב, אבל אני עדיין בן של מלך. והבנים אתם להשם לוקחם, בן כך ובן כך קוראים בנים. ככה נפסק, כרבי מאיר. ואני מאמין בזה. ומשם יש עוד כוחות. עכשיו לבוא לתקן. זה לא אומר שלא יהיה קשה לתקן. אבל זה לא, אבל אף פעם את הדבר, אין דבר מלפני התשובה. כמו שראינו, היא שוברת אפילו דלתות של ברזל. בסדר, אין דבר שמלפני התשובה. טוב. מה זה?
זה
נכון
גם
לתפילה. שמה? שבקרי לא יכול לראות
תורה לטבול, זה נכון גם לתפילה?
כן. אין שום דבר, אין שום דבר שמעכב אותנו בזה, חוץ מקדש וקודשים. שם זה, שם יש דברים שמעכבים. חוץ מזה?
אוקיי,
תומת
אחרות
גם?
תומת
מת.
כן.
כולנו תמיד
מת
היום.
שום, אין תומה לא מעכבת, אדם, שום הדבר של קדושה, חוץ מבית המקדש וקודשים. בסדר? תפילה, תורה, מצוות, אין, בסדר? זה הנהגה טובה וראויה לטבול ולהתאר, בסדר? אבל חוץ מזה אין, בסדר. טוב. אומרת הגמרא בכתובות, אמר בחייה ברש"י, אמר רב, עתידין כל אילנס רק שבארץ ישראל שיטענו פירות. שנאמר כי עץ נשא פיריות, תאנה וגפן נתנו חילם. זה ככה מסתיימת מסכת כתובות. שואל תוספות, שאלה נסתרת, למה סיימו בזה? לפי שרוצה לסיים בדבר טוב נקת לך, ולא כאמרה לאל, די ריבני מילי. כאילו, זה למה הביאו את זה בסוף? כי רצו לסיים בדבר טוב. אומר עתיד אליעזר, אז הוא... הוא מספר שהוא, זה דרשה שהוא נתן בבית הכנסת של בית החולים שערי צדק. בסדר, היה שם סיום מסכת, ואז הוא העביר שם את השיעור הזה. פתח בדברי האגדה, סוף מסכת כתובות, הביא את הגמרא שראינו, והביא את התוספות, והמהרש"א אמר, זה כן קשור למה שהיה קודם, למה? כי קודם אמר רבי זר, אמר בירמיה ברא, בדור שבן דוד בא, קטגוריה בתלמידי חכמים, היינו מפני שגם זה סימן לדור שבן דוד בא. כמו שאמר פרק חלק, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר ואתם הרי ישראל נפחיכם תיתנו ופיריכם תיסו לעמי ישראל שקרבו לבוא. דענו שערים בכלל גם אלו שאין בהם אילן מאכל, רק אילני סרק, יישאו פריים לישראל. כדאמר חגמה יקרא כי עץ נשא פריו. זאת אומרת, זה סימן גאולה. מה זה אילני סרק בארץ ישראל שיתנו פירות? זה הערים שבדרך כלל גידלו רק אילני סרק, יתחילו לגדל עצי פרי, שזה סימן של גאולה. וגם קודם דיברו על סימן גאולה, שזה קטגוריה בתלמידי חכמים. אז זה גם סימן של גאולה, זה ההקשר שהמהרש"א הביא. ורוצה הציץ אליעזר לתת הסבר אחר, לקשר את שני המאמרים, אומר ככה, כי האדם עץ השדה, כן? לפי הפסוק, כי האדם עץ השדה, והרבה מקומות בחז"ל ראינו שהמשילו את האדם לעץ השדה. אז הוא אומר ככה, מה זה אילני סרק? הם העמי הארץ ופורקי עול המצוות, שדומים לאילני סרק. צדיקים, יש להם פירות, מצוות, תורה, מעשים טובים. עמי הארץ, כמו אילני סרק. וגם הם ייתנו לסוף פירות, ויתנו ליבם לשוב הלוויהם שבשמיים להיות מסובלים בתורה ומצוות. ולכל זה תגרום זכותה של ארץ ישראל. כדי מדגיש לכתוב כל אילני סרק שבארץ ישראל דייקה. לא כתוב כל אילני סרק. כל אילני סרק שבארץ ישראל. ותילני סרק זה משל לעמי הארץ, שהם עתידים לחזור בתשובה, בזכות מה? בזכות שהם בארץ ישראל. ומקמים את המצווה הגדולה של יישוב ארץ ישראל, ששקולה נגד כל המצוות. אומר, מצוות יישוב הארץ היא שקולה כנגד כל המצוות, ולכן יש לה כוח של תשובה. כי אם זה שקול כנגד כל המצוות, אז גם אם אדם חטא בשאר המצוות, הזכות הזאת היא מכריעה את הכל, ולכן הוא בסוף רובו בטוב, אז הוא לאט לאט יתקן גם את הדברים שעוד לא מתוקנים. והוא מביא אחרי זה, כל הדבר יצא דומה כמי שיש לו אלוקה, וכו' וכו'. לכן סופו של מצווה גדולה הזאת, שתעורר גם את הריקנים שבה, לשוב לגמרי לשם אלוקי הארץ, לקבל להם עול תורתו, שמירת מצוותיו, לתור להם בזה ובבא. טוב, אז זה קודם כל נקודה ראשונה, שהוא אומר, בסדר זה. אחרי זה הוא כותב, כתוב גם כן ש, רבי אלעזר אומר, כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא אבון. ורב החולק ואומר, לא. הוא לא מסכים לזה, אבל הלכה כן פסקינן ככה, שהדר בארץ ישראל שרוי בלא אבון. והרמב״ם אמר, כל השוכן בארץ ישראל אבונותיו מחולין. למה? טוב, אז הוא נכנס לזה, ואז הוא בא להסביר לפי הבן יהודה מה זה שרוי בלא אבון. ודאי צריך לעשות תיקון וכפרה בתשובה ותענית ותזקה בעבור האבונות, כמו שחייבים הדרים בחוץ לארץ. אך ההפרש הוא ששם אין כוח תומה של אבון נרשם על מצח האדם. שהוא מביא מרב חיים ויטל, שהאבונות הם חקוקים על המצח של האדם, בעניין תומת קרי, אומר, כל אותו היום מתגלות התומה נקראת במצחו, גם אם הוא טבל, וכו' וכו'. ולזה הוא אומר, שרוי בלא אבון, כי על ידי קדושת ארץ ישראל, נמחר אותו כוח התומה נברא מן החטא, ואינו נגלה בגוף האדם, אפילו ביום ראשון מן החטא. תקשיבו, אנחנו לא מבינים כל כך בדברים, אלה דברים עמוקים, אבל הוא אומר שבחוץ לארץ, יש רושם לאבונות על הגוף של האדם, רק כן, במבט רגיל לא רואים את זה. אבל בארץ ישראל, מכוח קדושת הארץ, האבונות לא נרשמים על הגוף של האדם. לא שלא צריך לתקן אותם, קיימים בנפש, ולכן צריך לתקן ולחזור בתשובה, גם ראוי גם לטבול, אבל התיקון פה הוא הרבה יותר שלם, וכן, אדם חוזר להיות נקי לגמרי אחרי התשובה. מה שבחוץ לארץ, התיקון הוא חלקי, ויש עדיין איזה רושם שנשאר עליו. על פי זה עולה בדעתי להוסיף בכוונה ששרוי בלא אבון. כותב ככה. הוא מדבר על אבון הוצאת זרע לבטלה, שחמור מכל עבירות שבתורה. הוא הופך דף. ובזוהר הוא כותב שכן, שמה שראינו שאי אפשר לחזור בתשובה, אבל בתיוב תשלמתה, ואולי פורייתה כולה עם חולה, עד כאן לשונו. נראה שדברי הזוהר סותרים אחד את השני. כן, הזוהר אומר מצד אחד שאין תשובה, אחרי זה הוא אומר, בתשובה שלמה ולימוד תורה, אז זה מתקן גם את זה.
ישראל הוא קיים עם שלום ריבוי מצוות, וזה נקרא תשובה ידעה.
אז אתה מסביר למה בארץ ישראל. מה זה?
לא סותר את הזוהר, אני אומר שכשהוא נמצא בארץ ישראל זה אחרת, הזוהר צדק מבחינת
ה... אז רגע, נכון, הזוהר עוד נדבר על ארץ ישראל, עוד מעט ייקח את זה לארץ ישראל, נכון.
אנחנו רואים שיש ריבוי מצוות פה,
קודם כל הוא אומר, שמה שהזוהר אמר שלא מועילה תשובה, זה בלי לימוד תורה. כמו שראינו זה בבעל התניא, נכון? זה ראינו שראינו בבעל התניא, שלימוד תורה הוא מועיל גם לתקן את החטא הזה. אבל בצירוף לימוד תורה זה נקרא תשובה עילה. וכו'. ואז הוא כותב ככה. אכן מחמת חיבת הקודש ראיתי עוד להעתיק מה שכתוב בספר שיח שרפי קודש, בשם בעל חידושי ערים, שאמר שאף על פי שבזוהר הקדוש נאמר של מועיל תשובה, אתה בוודאי מועיל תשובה, משום שהטעם שאין מועיל תשובה מפני שהחטא פוגם במוח, שהזרע יוצאת ממנו. בתשובה מגיע עד הבינה, והפגם היה בחוכמה. כן? התשובה היא ממדרגת הבינה. יש פסקה כזאת של הרב קוק, הבאנו אותה פה בפרק י' פסקה א', מצד הבינה התשובה באה. לא יודע אם נספיק לקרוא אותה, אבל כאילו... יש... והחטא הזה הוא בגלל שהוא בחוכמה, אז התשובה היא כאילו מגיעה למקום יותר נמוך, כי הבינה היא אחרי החוכמה. לכן היא לא מתקנת. אבל תקשיבו מה הוא אומר. אתה עכשיו זה כן מועיל, למה אתה אחר תף רייש, שכתב בזוהר הקדוש שמתפתחין תראי דחוכמתה, כתוב בזוהר הקדוש בשנת תף רייש, לאלף השישי נפתחו שערי חוכמה. יפתחו שערי חוכמה. הזוהר הקדוש כותב את זה בעבר, הוא כותב את זה לעתיד. באמת אנחנו רואים מהאזור של שנת הפרש, נפתחו שערי חוכמה בכל העולם, גם בעולם המדעי, פתאום המצאת הגלגל והחשמל וכל מיני דברים שהפכו את כל העולם המדעי, פחות או יותר מהאזור הזה, זה בגלל שבעולמות העליונים נפתחו שערי חוכמה, וגם במקביל בעם ישראל נפתחו שערי חוכמה, והתחילה להתפשט פנימיות התורה, דרך תורת החסידות ועוד, בסדר? אז ברגע שנפתחו שערי חוכמה, אז גם התשובה עכשיו יש לה את הכוח של החוכמה, ויכולה לתקן גם את זה. אז זה עוד פירוש. אומר, זה מה שהזוהר הקדוש אמר במקום אחד שלא מועיל, התשובה, זה לפני שנפתחו שערי חוכמה. בדורנו, אחרי שנפתחו שערי חוכמה, ובטח ובטח מי שעוסק בתורה, ובתורה עמוקה ששייכת לשער החוכמה האלה, אז ודאי שהוא יכול לתקן את החטא הזה.
יש לו יותר ממה להעמיק כאילו?
מה זה?
יש לו יותר ממה להעמיק ולהכניס כאילו ל...
החוכמה היא, הקדוש ברוך הוא שולח חוכמה מהירה, וכל מי ש... גם מי שלא עוסק בתורה אפילו. אבל קל וחומר, בן בבקשה קל וחומר, מי שעוסק בתורה הקדושה, עכשיו, בתקופה שלנו כשנפתחו שערי חוכמה. ועוד יותר קל וחומר, מי שעוסק בלימוד של אמונה, ובצדים הרוחניים של התורה, אז הוא מקבל... עכשיו, זה לא רק משהו סגולי, זה גם סגולי. אבל עוד מעט תגיע גם לארץ ישראל. אבל זה לא רק משהו סגולי. אני רוצה שנחזור למה שאמרנו קודם. אדם שגם שנפל בחטאים, ועכשיו הוא בא ועוסק בתורה הקדושה, ובלימודי אמונה, והתורה מהירה לו, והוא מתעורר לו רצון פנימי, שהוא רוצה מתוכו להידבק בקדוש ברוך הוא. זה בעצם מדרגה חדשה, הוא נברא, הוא נולד כבריאה חדשה. גם אם עדיין לוקח לו זמן עד שהוא מצליח לתקן את החטאים האלה, ויש לו הרגלים, והוא צריך לצאת מזה לאט לאט, בסדר. אבל הוא מתחיל להיפתח לו צינור חדש של קישור, של דבקות אלוקית. ומכוח זה הוא יכול לתקן את הכל עכשיו. ולא רק לתקן ולהפסיק את האבון, אבל יישאר לו איזה רושם בזה שבעבר הוא חטא בדבר הזה. כמו שראינו כל, האבון יימחק לגמרי. הוא יהיה טהור ונקי ולבן כשלג. צריך להאמין בזה. בכמה דברים ראינו פה. גם מצד התקופה שנפתחו שערי חוכמה. גם מצד העיסוק שלנו בתורה הקדושה, ובטח בעומק ובפנימיות התורה הקדושה. ומה שהוא מוסיף פה, הנה בבבא בתרא דף קנ"ח עמוד ב' איתא דאוויר עד ארץ ישראל מחכים. זה רבי זיירא אומר את זה, שהוא אמר את זה כשהוא עלה לארץ ישראל. אם כן יש על פי האמור יסוד לפרש גם זאת, תקשיבו בדברים נפלאים ומתוקים. זה הכוונה של שרוי בלא אבון, מפני זה אמרו שאין התשובה יכולה להגיע כי אם עד הבינה הוא רק בחוץ לארץ. אבל בארץ ישראל פתיחים בה תמיד גם תרין דחוכמתה. בארץ ישראל פתוחים שער החוכמה. איך? תמיד.
גם לפני
תפריש. גם לפני. אבל גם בארץ ישראל יש הבדל מה היה קודם ומה היה אחר כך. אם נפתחו שערי חוכמה, אז בארץ ישראל יש עוד יותר חוכמה. תמיד, כאילו יש פה גם את המקום וגם את הזמן, נכון? עולם שנה נף. אז יש לנו הערה אחת שהתחדשה מתפריש. יש לנו הערה שבארץ ישראל, אם תצרף את שתי הערות ביחד בכלל, איזה אור גדול אתה זוכר, אור גדול שערי חוכמה, ואיפה זה כתוב, אומר זה רמוז בדברי חזל, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. את ארץ ישראל שייכת להערה הזאת של החוכמה. משם מגיע הביטוי של אוויר עד ארץ ישראל מחכים. אז לכן הוא אומר, לכן התשובה שם יכולה תמיד להגיע עד חוכמה. אז קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שזוכים להיות בארץ ישראל, ובזמן של גאולה, כמו שגם הרב כתב את זה באגרת שינה אינחת, אנחנו עכשיו אולי קצת יותר מבינים מה הרב התכוון שם. אנחנו נמצאים בארץ ישראל, רואים את אור הגאולה שקיים בדורות שלנו, ואת גילוי התורה הקדושה שקיים בדור שלנו. אנחנו צריכים להתמלא בזה עוצמות וביטחון בכוח של התשובה, שלא יישאר גרגר אחד שלא נצליח לתקן. אז ייקח עוד קצת זמן, אז עוד קצת עוד, גם אדם שקצת נפילות, קצת... לא, אנחנו לא שמחים בנפילות, אנחנו לא, כמו שאמרנו, אנחנו לא משלימים איתם, לא אומרים איזה בסדר שאני נופל. אבל מצד שני, אין ייאוש בעולם כלל, זה כפשוטו, כאילו אין כזה דבר בכלל. אתה נמצא בתוך אור עצום של תשובה, של גאולה, וגם אתה, הכל יהיה מתוקן. עכשיו מתוך העוצמות האלה, מתוך הביטחון הזה, תבוא בשמחה גדולה ובגילו ושמחה, כי בשמחה תצאו, להתחיל תהליך של תיקון. וגם אם יש נפילות בדרך, זה לא אמור לייאש אותנו. צריך לחשוב איך הדרך הנכונה. אבל, וזה תהליך, וזה לא אומר שזה יהיה קל התהליך הזה. אבל התהליך הזה הוא חייב להיות מלווה, כן, להרים מפרשים, לתת לרוח הזאת לנשוב במפרשים, הרוח של ארץ ישראל ושל של הגאולה, לנשוב ולקחת אותנו קדימה ולתקן ולא, ולהיות בטוחים שלא יישאר לנו שום פגם, שום אבון, שום שמץ של איזשהו לכלוך מהאבונות שלנו. אנחנו צריכים להתאמץ, צריכים ללמוד תורה, צריכים להתעסק ביישוב הארץ, צריכים לעבוד על המידות, צריכים לתקן את החטאים, אבל זה שונה לגמרי מנער בגילנו שהיה לפני 400 שנה חי באיזה באירופה או במרוקו או ב, לא יודע איפה, בארצות הברית, ועכשיו הוא מתמודד עם הדברים האלה. ומצד שני גם צריך לדעת שדווקא בגלל שהחטא הזה הולך להימחות מכל וכל והקדושה הולכת להופיע והולכים להגיע לקדושה גדולה ולגאולה, אז דווקא בגלל זה כתוב גם כן בזוהר הקדוש שזה חטא שאפילו יותר נופלים בו בדור שלנו, כי הקליפה היא מרגישה שהיא היא הולכת להימחק, אז היא יוצאת לקרב אחרון, ככה. בדיוק, בדיוק. אז אנחנו, מצד אחד יש נפילות, וזה כואב הנפילות, אבל מצד שני אנחנו צריכים להבין שזה שונה לגמרי, כל המגמה היא מגמה של תיקון, מגמה של התהרות, מגמה של זהו, אנחנו, הנה זה עומד אחר כותלנו. עכשיו, מתוך זה, זה לא סותר את זה שאני עדיין אולי בתוך נפילות וקשיים, זה לא סותר את זה. אבל אני אמור להגיע להתמודדות הזאת מתוך עוצמות גדולות, מתוך ביטחון מאוד גדול. בכוחה של תשובה, כוחה של ארץ ישראל, כוחה של התורה, כוחה של תפילה. יהי רצון שנזכה להתהלך לפני השם בארצות החיים על האדמה הזאת, אשר נשבע לאבותינו לתת לנו, וללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים כל דברי תלמוד תורת קודשו באהבה, ונזכה ונחיה ונראה ונראה טובה וברכה לשני מות המשיח, אחרי העולם הבא, אמן. כן, שאלה.
גם בגלל שמה שאמרנו מקודם עם כל ארבע אמות בארץ ישראל.
כן.
בעצם מה שאמרנו פשוט זה שכל ארבע אמות שמתקדמים, יש מקום מיוחד בארץ ישראל, מיוחד בירושלים, מקום שיש בו תיקון. זה נכון לכולם, או רק מי שנמצא בתוך עולם של תורה? או גם אדם שלא שומר תורה מצוות יש את ההשפעה עליו?
ראינו, הגמרא בכתובות, היא אמרה, כל אשר הוא בארץ, אשר הוא בלא אבון. היא לא אמרה עכשיו אם אתה רבי עקיבא, או שאתה מישהו אחר. בסדר? אשר הוא בלא אבון. מה זה אומר שאשר הוא בלא אבון? זה אומר שעכשיו, כאילו, האבונות שלו הם כלום? זה לא אומר. אז ראינו פה כמה פירושים. אשר הוא בלא אבון, שאבון לא עושה רושם על הנפש, זאת אומרת שצריך לי להתאמץ לתקן וכו'. אבל... וראינו שמצווה הזאת שקולה כנגד כל המצוות. אז בסוף כששוקלים את האבונות, אז הוא נחשב שרוי בלעבון, כי יש לו יותר זכויות מעבירות, למרות שהוא מחלל שבת ועושה דברים נוראים. אבל יישוב הארץ שקול כנגד כל המצוות. והזכרנו מה שאומר החסד לאברהם, סבא של אחידה, שעמך כולם צדיקים לעולם ירשו הארץ, אז הוא כותב, מי שבארץ ישראל, סימן שהוא צדיק. ואם נראה לך שהוא לא צדיק, אתה לא יודע לראות מה זה צדיק. מה זה משהו צדיק? לא במובן הזה שכל מה שהוא עושה זה בסדר. אבל הוא בסוף נכלל בעמך כולם צדיקים, עם העבירות שהוא עושה. כואב לנו העבירות, צריך לתקן, יש מצוות הוכחה כשצריך להוכיח, כשיודעים איך לעשות את זה. ואנחנו בעצמנו יש לנו העבירות, צריך לתקן אותן. אבל בסוף הרוח היא רוח של זכות, רוח של טהרה, רוח של, של, של צדקות. בסדר? ושוב, בכהוא זה, מה שהרב אמר קודם, זה לא אמור להוריד לנו מתחושת האחריות לתקן את העבירות. עד רבה. זה אמור יותר לתת לנו רצון ולהגיד, אם אני אמצא במקום כזה קדוש, עם כזה אור, וכאלה עוד, ויש לי נשמה כל כך קדושה ותאורה, אז מה אני מתעסק בשטויות, כאילו? אז אם אני אתקן גם את השטויות האלה, אז יהיה אור עוד יותר גדול. אז זה לא גורם לי להשלים עם המקום, עם המקום של העבירות. עד רבה. זה לא שמחה כזאת של הוללות שאומרת יאללה הכל בסדר. זו שמחה פנימית של ביטחון בתארה, ביטחון באמון שהקדוש ברוך הוא נותן בנו, ביטחון בקדושה שלנו, בבנים אתם השם לוקחם, ביטחון בקדושת הארץ, ביטחון בתורה הקדושה. מתוך זה לבוא ולתקן הכל ולא אשר שום דבר שהוא לא מתוקן. בסדר? אבל לא להתייאש ולא להרגיש שאנחנו גם עם נפילות וגם עם קשיים, בסוף ברור שהכל יהיה מתוקן. עכשיו אפשר לחזור ולעבוד לכל אחד במקום שהוא נמצא, ושוב אני אומר שמוזמנים גם לבוא להתייעץ עם איתי, מי שרוצים, כל מי שרוצה להתייעץ וכל דבר, אבל זה שונה לגמרי. יש לי כבר את הביטחון, את האמון, את העוצמות, ועכשיו צריך לבוא גם לעבוד, זה לא אומר שיהיה קל, אבל אנחנו לא מחפשים עבודה קלה, אבל אנחנו מאמינים בזה שיהיה פירות, הרבה פירות לעבודה הזאת, אם אפילו ילנס רק עתידים להוציא פירות, קל וחומר שמי שזוכר ללמוד תורה ולהסתופף בצילה של תורה ולהתעסק במצוות וביישוב הארץ, אז בוודאי ובוודאי שיוציא פירות טובים ומתוקים, וגם הדברים שבינתיים עדיין לא מתוקנים, בעזרת השם יתוקנו. טוב, תראו, יש פה קצת ברבי נתן, נקודת הלכות, ובראות התשובה, ונעצור בזה, כן. העירה
שהרב דיבר על זה, רגילת אישה, זה קצת הרמות או
אומר עירת התא, הוא דיבר שם גם, הוא הזכיר את הביטוי עירת התא. בהתחלה הוא לא מפר עירה, ואחרי זה הוא אומר גם עירת התא. את שניהם, זה לא מפר. גם הרב כותב שחשוב שגם יהיה קצת עירת התא, גם עירת העונש, חשוב שתהיה, שאדם לא אגיד, זה שהיה אחר כך. גם זה, אבל עיקר המגמה, עירת הרוממות, עירה עליונה ואהבה. זה עיקר המגמה, אבל חשוב שיהיה גם... זה טוב שיש מסגרות ושיש גם תאירת התא קצת, כי בזמנים שאדם חלש קצת ובמוכין דקטנות מה שנקרא, אז תאירת התא עוזרת לשמור עלינו. אבל עיקר המגמה צריכה להיות תאירה עילה, תאירת החטא, תאירת הרוממות, אהבת השם יתברך, אמון, בסדר, ומשם נתקן. טוב, בעזרת השם, שנזכה, נתקן הכל, שבה שלמה, בכוחה של ארץ ישראל.
תודה רבה.